אנחנו רוצים להיות הפנס של הילדים שלנו. זה שיעיר לכיוון הנכון. שידע להראות להם את הדרך, איך אנחנו יכולים אפילו ליהנות מכישלונות שלנו, ללמוד מהם דברים, להסתכל עליהם בדרך אחרת. וככה אנחנו יכולים להרחיב את המיינדסט שלנו ולהגיע למקומות מופלאים. היי, אני מור שמיר ואנחנו כבר בפרק רביעי של הפודקאסט. כאן לא מתקנים ילדים. יאללה, יש למה לחכות. מתחילים.
מור שמיר מדברת תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם.
אם אנחנו רוצים להסתכל על עצמנו ככה, נקי, בלי פלברות, בלי מניירות, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כשאנחנו תינוקות. תינוקות הן מין יצורים כאלה שבעצם הם גם אמיצים, הם גם לא מבטרים, הם גם מוכנים לנסות. ראיתם פעם תינוק שמתחיל ללכת, נופל קם ואומר לעצמו, טוב, זה לא בשבילי, אני פורש. ראיתם פעם הורה שמסתכל על התינוק שלו ואומר, תגיד, אתה לא רואה איך אתה נראה? אתה לא מבין שזה לא בשבילך? תחזור לזחול. מה זה כל הנפילות והקימות האלה? אנחנו כהורים, כשיש לנו תינוק שמתחיל לזחול, אנחנו עומדים שם פרוסי ידיים ואומרים לו, בוא חמוד, אתה יכול. אבל די מהר מתהפך התקליט ואנחנו הופכים להיות דווקא האנשים המחבים האלה. אני רוצה היום לדבר על הנושא שאולי הוא אחד הנושאים הכי עקרוניים, הכי קריטיים, הכי חשובים לדימוי עצמי חיובי ולביטחון עצמי ולחוסן נפשי. הדבר הזה שאני רוצה לדבר עליו היום זה משהו שאנחנו ההורים יכולים לסגל לעצמנו בשפה ולעזור לילדים שלנו בעצם להיות במקום הזה של הביטחון העצמי ושל המחשבות הטובות על עצמם. לדבר הזה קוראים עידוד. אם דיברנו עד היום על יעדים לשנה החדשה, היום אני רוצה להראות לנו בעצם איך אנחנו יכולים להיות הפנס הזה עבור הילדים שלנו כדי לכוון אותם ליעדים שאנחנו מקווים ומייחלים עבורם. הדבר הראשון שאני רוצה להאיר את תשומת ליבנו זה לעובדה שהרבה פעמים אנחנו מתייגים את הילדים שלנו. הוא לא יהיה בחמש יחידות. היא תהיה רקדנית עם שתי הרגליים העקומות שלה. והרבה פעמים אנחנו חושבים על הילדים שלנו מחשבות כואבות כאלה, על כל מיני דברים שהיינו רוצים שהם יהיו, ואנחנו מבינים שכרגע הם לא. ססון גבאי בסרט של אבי נשר סיפור אחר, מדבר על זה שכשנולד לנו ילד, נולדים לנו בעצם שני ילדים. אחד זה הילד שחלמנו, והשני זה הילד שבאמת נולד לנו. ואנחנו צריכים למצוא את הדרך לחיות עם הפער הזה. אז אני מזמינה את כולנו קודם כל להבין שבידיים שלנו יש כוח. כוח לכוון את הילדים אל היעדים ואל המטרות שאנחנו מייחלים עבורם. אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות עבור הילדים שלנו זה עידוד להופכי. כאילו לקחנו את המשקפיים שלנו השחורים, הורדנו אותם והרכבנו משקפיים אחרים ורודים. אנחנו מסתכלים עכשיו על הילד כאילו הוא כבר עשה את השינוי. אנחנו מדברים עליו כאילו הוא כבר לא הילד העקשן הזה, אלא הוא הילד הזורם הזה. כאילו לא הילד החסר ביטחון הזה, אלא הילד הזה שיודע מה שהוא רוצה, שיש לו סנטר. אז קודם כל אנחנו נחפש את המקומות שבאמת אפשר לאחז בהם. המקומות האלה שאנחנו יכולים להגיד לו, תראה איזה יכולת יש לך לזרום ולוותר לאח שלך. אפילו שזה ילד עקשן, אבל מצאתי פה איזה מקום קטן, ועכשיו אני יכולה להעיר על ההופכי. כל פעם שאני אהיה הפנס הזה, שיתרח להעיר על ההופכי במקומות האלה שאני רוצה לחזק אותם, אלה המקומות שהילד שלי יצמח בהם. אחת ההרצאות שאני מאוד מאוד אוהבת בטד, זו הרצאה של חוקרת בשם קארול דווייק, שנקראת The Power of Yet. אני חושבת שדיברתי עליה בפרק הראשון, ומה שהחוקרת הזו אומרת, היא אומרת שאפשר לעודד אנשים להיות אמיצים. אפשר לעודד אנשים להרחיב את המיינדסט שלהם, בעצם לעזור להם לחשוב אחרת, לפתוח את הראש, ואפילו להיות יותר חכמים ממה שהם עצמם. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה בעצם לספר לילדים שלנו, שמחקרים מראים שיש את האופציה לייצר את הקשרים של הנוירונים במוח ולאפשר לכל בן אדם להיות יותר חכם. וגם לשבת ולהסביר להם איך עושים את זה. הצעד הראשון להפוך את המוח להיות מוח צומח, זה להבין שכל מקום שאני פוגש בדרך, גם אם זה מקום שהוא קשה לי, גם אם זה מקום שמאתגר אותי, זה מקום שהוא יכול להיות קרקע מעולה לצמיחה. הכל שאלה של האם אני הולך עכשיו לנסות שוב פעם ושוב פעם, לא משנה מה תהיה התוצאה, או שהתוצאה הראשונה שתקרה לי בדרך, בעצם תקבע אם אני מתייאש עכשיו ופורש או לא. בניסוי שדיברתי עליו בפרק הראשון, דיברתי על זה שאמרו לילדים תתאמצו. וכשאמרו לילדים תתאמצו והם הבינו שהם מקבלים נקודות על מאמץ, הם בעצם רצו להתאמץ יותר. מה בעצם קרה שם? מה שבעצם קרה זה שהיו קבוצה של ילדים שמבחינתם להיכשל אומר אני כלום, אני אפס, אני טיפש. ולעומת זאת הייתה קבוצת ילדים אחרת שמבחינתם כשאני לא מצליח לעשות משהו, מבחינתי זה עדיין לא. זאת אומרת שיש תקווה, זאת אומרת שיש שביל לעתיד. איך בעצם מתמודדים עם קשיים? הילדים שיגידו על עצמם, נכשלתי, אני טיפש, הם בדרך כלל הילדים שכשיהיה להם איזשהו אתגר, שיתנו להם משהו שהוא יותר קשה, הם ירמו, או שהם יחפשו מי שקיבל פחות מהם, כדי להעלות את המקום ואת הערך שלהם, שזה בעצם הצורך הפסיכולוגי של כולם, והם בעצם בגדול ירצו לברוח מקשיים. האינטליגנציה שלהם, בראש שלהם, נתונה לשיפוט. ולכן הם לא ירצו בעצם לצאת כאילו הם לא יודעים שום דבר. לעומת זאת, הילדים שכן רוצים להתמודד עם אתגרים, ושכן נמצאים במצב שהמוח שלהם בצמיחה, הם ילדים שיגידו, אני אוהב אתגר. הם ילדים שיבינו שהיכולות שלהם יכולות להתפתח. הם ילדים שנמצאים במקום של צמיחה חשיבתית. הם לומדים משגיאות והם מתקנים אותם. לעומת זאת, הסוג הראשון זה סוג של בורחים משגיאות. בעצם, הם מאמינים ששגיאות זה אסון. ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו מגדלים ילדים? איך אנחנו מביאים אותם למקום שבו הם יאמינו ששגיאה זה בעצם מקום ללמוד? הדבר הראשון שאני הרבה פעמים אומרת למשפחות, זה שאני רוצה להוציא להם כמה מילים מהשפה, רק לשבוע אחד, כי כל פעם אני נפגשת איתם בהפרשים של שבוע, ואני כמובן לא מגלה להם שבעצם בשבוע הבא כנראה שאנחנו עדיין לא נרצה להכניס חזרה את המילים האלה. אז אחת המילים שאני בדרך כלל רוצה להוציא מתוך השפה בבית, זה הצלחות. והמילה השנייה זה תוצאות. לעומת זאת, המילים שאני רוצה להכניס לתוך השפה בבית, זה מאמצים, זה ניסיונות, זה התאפקויות, או במילים אחרות כל מה שמתחיל במם, מנסה, מתאפק, מתאמץ. כשאני מכוונת לעשות מאמץ, אני בעצם מכוונת להבין שכל מה שקורה לי בחיים, לא משנה מה תהיה התוצאה, לא משנה מה יהיה הציון, לא משנה אם אני אחשוב שזו הצלחה או לא הצלחה, אני אבין שזה רק שלב בסולם. אני אהיה במין מקום כזה שקוראים לו מעגל חוויות מעודדות. אני אהיה במין מקום כזה שאני אאמין שאני כן הולכת להצליח. וכל כישלון, כל מקום שבו אני לא יגיע למקום שאני רוצה, אני אגיד לעצמי בתוך הראש, זה בסדר, זה רק שלב בדרך, תמיד שווה לנסות. ואם אני אגיד את זה, אני הרי אגלה בסוף, אחרי שניסיתי שוב ושוב ושוב, שאני כן מצליחה, שאני כן מתקדמת. ואז אני ארגיש את הרגש הכיפי הזה של הצלחה, של סיפוק, של הנאה, ואז המסקנה שלי בראש תהיה תמיד שווה לנסות. בעוד הסוג הראשון, זה שחושב שכישלון בעצם מגדיר אותו ואומר אני טיפש, זה סוג כזה שנמצא בתוך מעגל חוויות מייאשות. זה נקרא גם ארבעת הפעים, פיקפוק, פסיביות, פסימיות, פחד, לעומת המעגל הקודם שתיארתי, מעגל חוויות מעודדות, שנקרא גם ארבעת האלפים, אופטימיות, אקטיביות, אמונה ואומץ. ממש הופכי אחד לשני. אז הסוג הראשון, זה שמאמין על עצמו שהוא טיפש בגלל שלא הצליח לו, כשתגיע הצלחה, הוא יגיד לעצמו זה סתם, זה במקרה. זה לא באמת אני המצליחן, זה פשוט נפל לי על הראש. אבל אם יגיע כישלון, ואני גם ככה מראש אומר שכנראה שאני טיפש, כי זה כבר קשה לי, אז אני כבר מרגיש את זה שאני הולך לאבד את הכתר, אז אם יגיע כישלון, גם אם ציפיתי לו, זה עדיין יחב לי. אני עדיין ירצה להתחמק מהכאב הזה, ואז יכול להיות שאני אגיע למסקנה שעדיף לי לעשות רק את מה שאני בטוח יודע. זה יוביל אותי למקום מאוד של הסתגרות, למקום שבו אין יוזמה, למקום שבו אני לא מוכן לנסות דברים חדשים. תחשבו על זה, זה סוג של מעגל שגם הוא מזין את עצמו, כמו הקודם. כי אם אני לא מנסה דברים חדשים, אני בחיים לא ידע שאני יכול, אני בחיים לא יחווה את חוויות ההצלחה האלה. אני בחיים לא יחווה את חוויות המסוגלות האלה. והצורך של כל בן אדם, צורך פסיכולוגי בסיסי, ממש כמו הצורך הפיזיולוגי לאכול ולישון, זה בעצם להרגיש שאני אהוב ללא תנאי, ושאני נחוץ, ושאני יכול. אז אם היכול הזה חסום בפניי, זה אומר שאני כל הזמן מסתובב בעולם הזה באיזשהו ריק פנימי. וזה החוסר ביטחון, זה החוסר חוסן נפשי, זה הדימוי העצמי הנמוך. אנחנו יכולים לשנות את איך שהמוח של הילדים שלנו עובד, באמצעות העידוד, כדי לעבור מהמעגל של חוויות מיישות של ארבעת הפעים, למעגל של חוויות מעודדות של ארבעת האלפים, הדבר שאני צריכה לעשות שם כאימא, או כאבא, כהורה, זה למצוא את המקום שהיה טוב. להגיד לילד שלי, למשל, איך אתה הצלחת להירגע אחרי שכל כך כעסת קודם, במקום להגיד לו, עכשיו אתה בא אליי? עכשיו, אחרי שכל הזמן היללת? זה המקום שבו אני מתחילה להסתכל על הטוב, שבו אני מתחילה להראות לו שהיה טוב בתוך הלא טוב הזה. להגיד לילד שלי, להסביר לו, כשרגוע וכשאנחנו יושבים ככה בסבבה, ושותים מיץ פטל וקפה, שיש לנו אפשרות לפתח את המוח שלנו, ושיש לנו אפשרות להפוך אפילו יותר חכמים. במיוחד להגיד את זה לילדים שהם ילדים מתקשים, ילדים שהם אולי שיש להם הפרעת קשב וריכוז, ילדים שקשה להם לחוות חוויות הצלחה בגלל הקושי שלהם להתרכז, שמעופפים איפשהו. להגיד לאלה שאנחנו יכולים לפתח את המוח שלנו ולהיות אנשים יותר חכמים, זה לעשות עבורם, לפתוח עבורם דלת, ולהגיד להם, שווה לנו לבדוק איך עושים את זה. אז כהורים, כל פעם שאנחנו באמת נסתכל על הדברים הטובים שקרו להם בתוך הלא טוב, כל פעם שאנחנו נכוון אותם לנסות, נכוון אותם להתאמץ, וגם במקביל, כל פעם שאנחנו נתקלים באיזשהו קושי, אתגר, כישלון, חוסר הצלחה, ואנחנו כהורים לא מתפרקים מזה, לא נדהמים מזה, לא מתאכזבים מזה, וכן מדברים את זה, וכן בודקים מה אנחנו לומדים מזה, זה המקום הראשון שיעשה את כל ההבדל עבור הילדים שלנו. תחשבו רגע על כישלון שאי פעם קרה לכם, משהו צורב כזה שנצרב לכם בראש. עכשיו תנסו להסתכל עליו מהמקום שאתם נמצאים בו היום. ואני רוצה לשאול אתכם ארבע שאלות שאני מזמינה אתכם גם תמיד לשאול את עצמכם, וגם ללמד את הילדים שלכם לשאול את עצמם. השאלה הראשונה זה, עכשיו, כשאנחנו מסתכלים ממרחק של זמן, האם המקום הזה של הכישלון הוא מקום מאוד מאוד קשה, כואב, צורב, כמו שהיה בהתחלה? אני בטוחה שבהרבה מאוד מקרים התשובה תהיה לא. שאלה מספר 2. האם היינו מוותרים על ההתנסות הזאת למרות שהייתה כל כך כואבת? סביר להניח שהרבה אנשים לא היו מוותרים עליה. שאלה מספר 3. האם בכל זאת היה משהו נחמד שהיה בתוך כל הכאב הזה? הרבה מאוד אנשים ידווחו שכן היה שם משהו נחמד בסוף בתוך כל הקושי הזה, האתגר הזה שהם חוו. ושאלה אחרונה, האם הם למדו משהו מתוך ההתנסות הזאת? ברוב המקרים אנחנו לומדים שיעורים מאוד חשובים גם ובעיקר מהתנסויות כאלה שמתנסויות כואבות. חברים, לצמוח זה כואב. אם אנחנו נלמד את הילדים שלנו להרחיב את אזור הנוחות שלהם, אנחנו נוביל אותם להצלחה. אבל לפני כן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את ארבע השאלות האלה כדי שאנחנו נתיידד עם כישלונות, כדי שלנו כישלון לא יהיה שווה אסון. זה בסדר לדקלם את זה שאפשר ללמוד מכישלון. אבל השאלה היא האם אנחנו באמת מאמינים בזה. האם אנחנו באמת יודעים ללמוד מכישלונות? ברוב המקרים אנחנו יודעים להימנע. תחשבו על זה שכל בן אדם בעולם הזה היה יכול בעצם להגשים כל דבר, את כל החלומות שלו, להגיע למקומות הכי 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 רחוקים, שהוא היה חולם ומייחל. אבל יש רק דבר אחד שבעצם מקשה עליו, מונע אותו, עוצר אותו מלהגיע למקום הזה. הדבר הזה זה הפחד מאובדן ערך, או בשמו השני, הפחד מכישלון. בעצם מה שאני רוצה להגיד כאן זה שהמשמעות של מאמץ ושל קושי משתנים בתוך הראש שלנו, ברגע שאנחנו מבינים את זה שזה מאמן אותנו ומרחיב לנו את אזור הנוחות, והופך את כמות הקשרים במוח שלנו להיות גדולה יותר. בעצם, במקום המקום הזה שהקבוצת ילדים הראשונה שדיברתי עליה בתחילת הפודקאסט, במקום המקום הזה שהם מרגישים שהם טיפשים, שהם לא יוצלחים, שהם נכשלו, בעצם המקומות האלה הופכים להיות המקומות שגורמים לנו להבין, הנה, אנחנו, יש לנו הזדמנות לגדול. אם הייתי אומרת לכם, אם היינו עכשיו בהרצאה והייתי אומרת לכם, אני רוצה שתרימו את היד הכי הכי גבוה שאתם יכולים, והייתם מרימים אותה. ואחר כך הייתי מבקשת מכם, עכשיו תרימו אותה עוד טיפה יותר גבוה. בטוח שהייתם מצליחים למתוח את היד עוד קצת יותר גבוה, גם בפעם השנייה. איך זה שלא עשיתם את זה בהתחלה? הסיבה שלא עושים את זה בהתחלה היא כי יש לנו נטייה להישאר באזור הנוחות שלנו. יש לנו נטייה טבעית בעצם לפחד מהלא נודע, לפחד מהמקומות שבהם אנחנו לא בטוחים ששם יהיה לנו נוח. אני רוצה להזמין את כולנו להבין שברגע שאנחנו נבין שהרחבת אזור הנוחות לפעמים תהיה לא כל כך נוחה בהתחלה, אבל תשתלם בהמשך, אנחנו גם נוכל להעביר את המסר הזה לילדים שלנו. אנחנו נוכל להעביר את המסר הזה באמצעות עידוד, שזה אומר לדבר על מאמץ, שזה אומר לדבר על יכולת, ולא סתם, אלא גם לתת דוגמאות ספציפיות. למשל, איזה יכולת יש לך לחשוב מחוץ לקופסה? תראה איך אתה קמת, אתה פתחת את הטיק טוק, אתה ראית את המתכון של הפסטה הזאת שכל כך רצית להכין, ואתה עכשיו עמדת לך מול הסיר עם כל המרכיבים שלא עשית בחיים, ותראה איזה פסטה מדהימה יצא לך. זאת אומרת, אני בעצם לוקחת דוגמה ספציפית, אני מובילה אותו למקום שהוא יוכל לשחזר, אני לא סתם יעוף עליו. והדבר השני שאני יכולה לעשות שמה, לשתף על עצמי, להגיד על עצמי שגם אני נורא נורא פחדתי במקומות מסוימים, לתת דוגמאות כדי להראות לו שזה דברים שקורים לאנשים. לספר על איך אני בחרתי להתגבר על הדבר הזה. אני יכולה לספר סיפור אישי ככה לסיום הפודקאסט הזה, שאני עושה המון המון הרצאות, עשיתי באמת כבר מאות הרצאות בהמון ארגונים הכי גדולים ונחשקים, ויום אחד עשיתי סדרת הרצאות באיזשהו ארגון, דווקא ההרצאה הראשונה הלכה ממש טוב, למרות שזה היה ארגון מאוד מאוד מאתגר, לא היה שם אוכלוסייה הומוגנית, היו שם אנשים מכל קצוות הקשת, מכל הגילאים, גם סבים וסבתות, גם הורים, הורים לילדים צעירים, מתבגרים. והייתה הרצאה מאוד מוצלחת, למרבה ההפתעתי, ואפילו כשהגעתי בפעם השנייה, הגיע אחד המשתתפים שלא הייתי בטוחה שהוא התחבר, ואמר לי, תשמעי, אני סבא ל-15 נכדים, ואני יכול לספר לך שלקחתי את מה שאמרת בהרצאה, ועשיתי עם זה עבודה, והנכדים שלי אמרו לי ככה, ובקיצור, אף עליי. הרגשתי מאוד טוב, התחלתי את ההרצאה השנייה, אממה, הרצאה שנייה, למרות שהעברתי אותה בהמון מקומות, משהו שם חרק. הייתה שם איזה מישהי שמאוד מאוד השתלטה על הרצאה ושאלה שאלות, וכולם ישבו ורתנו, ואמרו שלא נספיק את החומר, ושבגללה וכולי, ובסופו של יום, ההרצאה הזו, לא הספקנו באמת את כל מה שרציתי, משהו שם לא עבד כמו שצריך. יצאתי עם מפח נפש מאוד גדול, ואחרי שנכנסתי לאוטו, עברתי כדי לאסוף את הבת שלי. ואמרתי לעצמי, מור, הנה זו הזדמנות בשבילך, לא רק לנסות ולהתגבר על המפח נפש הזה בזה שאת תנסי להבין מה קרה פה, אלא גם בלשתף את הבת שלך. אז ישבתי וסיפרתי לה את זה, ובהתחלה היא ככה ראיתי על הפנים שלה שהיא לוקחת את זה קשה, היא הייתה מתבגרת יחסית כבר בוגרת מאוד, אבל אחר כך התחלנו לדבר על מה אפשר ללמוד מזה, והאם הייתי מוותרת על זה, ועשיתי על זה עוד הרבה עיבוד במהלך כמה שבועות שאחר כך, ובסוף הבנתי שזה לימד אותי שיעור, ובאמת כשהגעתי להרצאות אחרות, והיו מקרים שהתכתבו ככה עם המקרה הזה והזכירו לי אותו, אז הגעתי למקום שבאתי כבר מיומנת וידעתי לנהל את ההרצאה, לנהל את המשתתפים, זה כבר לא הגיע למקום שמישהו ניהל אותי. לסיום, אני רוצה להקריא לנו איזה קטע מתוך שיר, שיר שכתבה וגם הלחינה חווה אלברשטיין, שמזכיר לנו שבעצם בסוף, כשאנחנו מגדלים ילדים, אנחנו רוצים לעשות את הדבר המינימלי, הפשוט, שנותן להם כל כך הרבה, ולפעמים אנחנו ככה נזהרים לעשות את זה מרוב חשש שאנחנו נקבל סתירה למקום והערך, כי הילד פתאום לא יקבל את זה טוב, ידחה אותנו, יגלגל עיניים. אז לשיר הזה, אני בטוחה שאתם מכירים אותו, קוראים כל שעה נשיקה. ואני רק אקריא את ההתחלה שלו. להקלה בהפרעות נשימה ועיכול, לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. תרופה זו אין לשמור מילדים ותינוקות. לקחת בין הארוחות ועם הארוחות. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. הורים יקרים, לא לפחד מנפילת ערך, לא לפחד מגלגול עיניים, לא לפחד מדחייה. תזכרו שבסוף הילד הוא אותו ילד בכל גיל, ותמיד הוא צריך את הנשיקה, את החיבוק, את העידוד שלנו, את ההבנה שהוא עשה הכי טוב שהוא יכול, ושכל פעם שהוא יתאמץ, הוא בעצם זכה. יאללה, אני הייתי מור שמיר, מדריכת הורים, מומחית לקשב וריכוז, ולהורות הייטקיסטית, לג'אגלינג הורות קריירה, יועצת זוגית ומשפחתית. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, שמחתי מאוד להיות פה. ועד הפרק הבא, שיהיה לנו רק טוב, ושנמשיך להיות הורים מאוד טובים.